בסייעתא דשמיא, שבוע, שבת נקרא בעזרת השם סדר פרשת מקץ. אנחנו בתוך חג החנוכה, חג האורים, והפרשה פותחת ויהי מקץ. ויהי מקץ אומר הזוהר הקדוש, רבי הפטר ואמר, קץ שם לחושך ולכל תכלית. הוא חוקר אבן, אופל וצלמוות. איקרא איתמר, קץ שם לחושך. דהי הוא קץ לשמאלה. והפרשה בזוהר הקדוש מלאה בעניינים שקשורים לחנוכה, כולל האור הגנוז, וכולל עניינים נוספים שקשורים לחנוכה. ומכל מקום, כבר לימדונו חז"ל, גם מדרש רבה וגם הדברים מובנים בגמרא, שחושך נקראת מלכות יוון. שנאמר, והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום. אמרו חז"ל, תהום זו מלכות יוון, חושך זו מלכות יוון, שהחשיכה עיניהם של ישראל, החשיכה עיניהם של ישראל. והזוהר קצת בהמשך הדברים אומר שחושך ושכחה הם לא סתם חושך ושכח, זה אותם אותיות, לא סתם, אלא שיש קשר בין הדברים. אומר הזוהר הקדוש, אתר דעית ושכחה, דה הוא קץ סיטרא דחושך. מקום שיש בו שכחה, זה נקרא המקום של סוף החושך. סוף החושך. הוא אומר את זה כמובן בהקשר של אותם שנתיים ימים שנוספו ליוסף, בעבור מה שהוא אמר לשר המשקים, זכרתני וזכרתני, אז זה נאמר סוף הפרשה שעברה, ולא זכר שר המשקים את יוסף, וישכחהו. וישכחהו. יפה מאוד. אנחנו, אם ירצה השם, נקרא בהפטרה, נקרא פרק, למעשה, נקרא קטע שהוא מהווה שני פרקים מספר זכריה. ספר זכריה, לעולם כאשר שבת ראשונה של חנוכה, לפעמים חנוכה יוצא שתי שבתות, אבל רוב הזמן, כמו השנה, חנוכה יוצא שבת אחד בחנוכה. אז לעולם בשבת הראשונה של חנוכה, בין אם היא יחידה ובין אם מדובר בשתי שבתות בחנוכה, בשבת הראשונה קוראים קטע מזכריה שמתחיל ברוני ושמחי בציון. והקטע הזה מכיל בתוכו פסוקים שברור מהם מה הקשר שלהם לחג החנוכה. שהקטע הזה עוסק במנורה. ראיתי והנה מנורת זהב כולה וגולה על ראשה ושבעה נרותיה עליה, שבעה ושבעה מוצקות לנרות אשר על ראשה ושניים זיתים עליה, אחד מימין הגולה ואחד על שמאלה. המנורה עם שני ענפי הזית בצידה, כמו שמופיע על סמלי המדינה, לקוחה, תיאור שלה, לקוח מהקטע הזה בזכריה. אלא מה? שההפטרה לא פותחת בקטע הזה, למרות שהוא בפרק נפרד. ההפטרה, חז"ל בחרו להקדים מפרק קודם בזכריה, ולהתחיל בפסוקים שמכילים עניין שלכאורה לא ברור ממנו בכלל מה הקשר לחנוכה. ואומר הנביא ככה, ויראני את יהושע הכהן הגדול עומד לפני מלאך השם, והשטן עומד על ימינו לסתנו. ויאמר השם אל השטן, יגער השם בך השטן, ויגער השם בך הבוחר בירושלים. הלא זה עוד מוצל מאש. ויהושע היה לבוש בגדים צועים ועומד לפני המלאך. בגדים צועים, צריך להסביר את העניין הזה, אבל בכל מקרה, לא ברור מה הקשר בין זה שעומד שם יהושע הכהן גדול, עם התיאור הזה של בגדיו צועים, תכף נראה איזה שרופים, מה הקשר בין זה לבין חנוכה? אתה רוצה לקשור את חנוכה לעניין, תתחיל בפרק שעוסק במנורה. למה אתה מקדים בפרק קודם, מתחיל בעניין שקשור ליהושע כהן גדול, בסיפור שהוא לא נראה מעודד במיוחד. בכלל זכריה חז"ל אומרים שזה נבואות קשות. אז כדי להבין את הדבר הזה צריך ללכת לגמרא בסנהדרין. הגמרא בסנהדרין שם מספרת סיפור שהוא סיפור יכול להיות מוכר, אבל לא בטוח שכולם מבינים אותו בהקשר הזה, אז אני רוצה להביא אותו בהקשר שלו. זה גמרא בסנהדרין צד ג', והגמרא מספרת שבזמן נבוכדנצר היו שני נביאי שקר ששמותיהם אחאב בן קוליה וצדקיה בן מעשיה. שני נביאי שקר. הנביאים האלה הגיעו לבבל והוציאו לעצמם שם של עושי קסמים וכל יכולים כאלה ומנבים נבואות, ובין היתר הם ידעו להגיד לאישה מה היא תלד, עושים תרגיל. הייתה באה אישה שואלת מה יש לי בבטן, היה אומר לה בן, איך שהייתה הולכת היה פונה לחברות שלה, אל השכנות, אל הזה, אומר יש לה בת, יש לה בת, לימים ילדה. אם ילדה בן, אמרתי לך שתלדי בן, אם ילדה בת, היה אומר, את יכולה לשאול את השכנות שלך שאמרת לה שזה בת, רק לך אמרתי בן כי לא רציתי לצייר אותך כל תקופת ההיריון. כך היו מוצאים לעצמם שם של נביאים. לימים הם לא הסתפקו בזה. מה היו עושים הנביאי שקר האלה? חז"ל קוראים להם מנוולים. מה הם היו עושים? היו הולכים אל אנשים, וזה היה הולך אל אישה, אחאב הזה היה הולך אל אישה, היה אומר לה, תשמעי, אני התנבטתי שממך צריכים לצאת נביאים, שזה צריכה ללכת עם צדקיה. אם הנביא שקר השני, הוא קראו לו צדקיה, הוא אומר, את צריכה ללכת איתו, להתייחד איתו, ויהיה לכם בנים נביאים. טוב, האישה רצתה בנים נביאים, הלכה, הנביא אומר, נביא אמת, חשבו שזה נביא אמת המנובל הזה. אז הייתה הולכת, עושה מה שעושה. עכשיו, השני היה עושה אותו דבר, צדקיה היה הולך לאישה, אומרת לה, שמה, תדעי לך, את מוכשרת לנביאים. ממך יצאו נביאים, לך תשמעי לאחאב. וככה היו הולכים אישה לאישה. אומרת הגמרא שהגיעו לביתו של נבוכדנצר. הגיעו לביתו של נבוכדנצר, אומר לה אחאב, כה אמר השם, ישמעי לצדקיה. לך לצדקיה, את צריכה להביא את הבת של נבוכדנצר, זה לא סתם, ממך יצאו נביאים גדולים. לא. וצדקיה אמר, כה אמר השם, ישמעי אל אחאב. זאת הייתה בת של נבוכדנצר. אמרה, לך לשאול את אבא, מה לעשות? זה אומר לי, לך עם זה, זה אומר לי, לך עם זה, עם זה, זה אומר לה, לך עם השני. אמרה לעצמה, מה הולך פה? איך נביא מצאו קרה? בוא נלך לשאול את אבא. הלכה לאבא, אמרה לו לאבא, סיפרה לו את הסיפור. מה אומר לנבוכדנצר? אלוהיהם של אלה שונא זימה. לא יכול להיות דבר כזה. תני לי לברר, תמתיני. הולך לברר, אצל מי יברר? הלך לברר אצל חנניה, מישאל ועזריה. הלך לברר אצל חנניה, מישאל ועזריה. אמרו לו חנניה, מישאל ועזריה, אתם השתגעתם? זה יכול להיות דבר כזה? זה ברור שזה שקר מוחלט ועבירה, ואין דבר כזה, וזה נביאי שקר. חזר אליהם נבוכדנצר, אמר להם, תשמעו, אני לא מבין בנביאים. יש לי מבחן נביאים קבוע. כשאני רואה נביאים, אני יש לי מבחן בשבילהם. זה נקרא מבחן האש. אני מדליק את התנור, שבעה ימים הדלקתי את התנור לכבוד חנניה, מישאל ועזריה, בשבילכם אני מדליק יום אחד. יום אחד אני מדליק את התנור טוב טוב טוב, שהתנור אדום, אדום, הכבשן אדום, 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 אני שם אתכם בפנים. אם אתם נביאי אמת, כמו חנניה, מישאל ועזריה, אתם יוצאים משם, אפילו ריח של שריפה אין לכם בבגדים. המלאך שומר עליכם, ואתם יוצאים משם כאילו עכשיו הסתובבתם באיזה בוסטן, בגן עדן. אני מאמין בכם. אתם בטח תעברו את המבחן הזה. אלה הבינו את ה... הבינו מה הולך להיות. אמרו לו, תשמע, סליחה, חנניה, מישאל ועזריה היו שלושה, אנחנו רק שניים. שניים, האש שורפת. אמר להם, אין בעיה, תבחרו שלישי, מי בא איתכם? אמרו לו, יהושע כהן גדול. אמרו לו, יהושע כהן גדול. אמרו, בזכות יהושע כהן גדול, הזכויות שלו, יעמדו גם לנו. הכניסו את יהושע כהן גדול עם שני העבריינים האלה, אל תוך הכבשן. אומרת הגמרא, הם לא נשרפו, הם נקלו. ובשימון בר יוחאי אומר, עשה מהם כמו צנים, כמו קלה, כמו שקולים גרעינים. התייבשו במקום. קלם, הקדוש ברוך הוא קלם, עשה מהם כליה.
קלם, המילה של בלעם, שהם זנו אותה, זה
התרופה. אמר, אבל יהושע, יהושע עומד שם גם כן. יהושע נשרפו לו קצת הבגדים. שרפו לו הבגדים. הוציאו משם שני צנינים ואת יהושע. יוצא מהכבשן יהושע, הולך על הרגליים, נושם, הכל בסדר, הכל מתפקד, הכל טוב, רק הבגדים שרופים. אמר לו נבוכדנצר, תגיד לי, כשחנניה, מישאל ועזריה נכנסו, הם יצאו משם ללא כל פגע. איך יכול להיות שאתה יצאת עם בגדים שרופים? אמר לו יהושע, נכנסו שלושה צדיקים, חנניה, מישאל ועזריה, יצאו בלי פגע. אני נכנסתי עם שני רשעים. ברור שמשהו מזה נדבק. אוי לרשע, ואוי לשכנו. ואוי לשכנו, משהו נדבק. טוב, זה כמובן תשובה טובה לנבוכדנצר. זה לא תשובה טובה לנו. אומרת הגמרא, מה היה שם? אומרת הגמרא, סנהדרין צדיק ג' עמוד א', אומרת הגמרא, למה יהושע נשרפו לו הבגדים? זה, כן, את התשובה לנבוכדנצר הבנתם. הוא אומר לו, תיקח שני גזירי עצים יבשים, זה שני נביאי שקר, תשים עליהם עץ רטוב, אם תדליק את היבשים, גם העץ הרטוב יישרף. זה התשובה לנבוכדנצר. אבל מה התשובה לנו? אומרת הגמרא, אמר רב פאפה, שהיו בניו נושאים נשים שאינן עגונות לכהונה. הבנים שלו נשאו נשים שאינן עגונות לכהונה. היו נשים שאינן עגונות לכהונה. נשים שאינן עגונות לכהונה זה לא כמובן גויות או חס שלום, אלא מה? שהן היו גיורות. כהן לא יכול לשאת גיורת. אם הוא נושא גיורת, הבנים שלו חלל. זה נקרא חלל, חללים. הם לא יכולים לשמש בכהונה. על זה שיהושע הבנים שלו נשאו נשים נוכריות ולא מחה באדם, נשרפו לו הבגדים. פלא פלאות הדבר הזה. נשרפו לו הבגדים. אנחנו יודעים שבחנוכה עיקר העניין שהיו היוונים מחפשים לפגוע בעם ישראל, או הגזרות שהם גזרו היו בשניים, חוץ מעניין הידוע והמפורסם של החמש, כן, חודש, מילה ושבת, שגם זה עניין שקשור למה שנדבר על שיעור, אבל לא נתרכז בו, אלא רק נביא אותו כבדרך אגב. היו שתי גזרות קשות ביותר. במה החשיכו את עיניהם של ישראל? שתי גזרות קשות. האחד, כל אישה שרוצה להתחתן צריכה להיבעל להגמון תחילה. זה גזרה ראשונה. אישה רוצה להיכנס לחופה, צריך לקחת בחשבון שהיא נבעלת קודם כל לילה ראשון להגמון. להגמון. ההגמון זה נקרא המושל הרומי, לצורך העניין. למושל הרומי. קודם כל היא צריכה ללכת אל הבית של המושל הרומי, להיות איתו לילה. זה גזרה. גזרה. גזרה שנייה, גזרה שנייה, הייתה גזרה.
זה רש"י כותב גם בספר בראשית, הוא כותב
את זה. כן. זה היה בתואל, היה כזה. בתואל היה כזה. היה הגמון שבועל הראשון, יכול לקרוא בתואל. בכל אופן, הגזרה השנייה שגזרו היוונים הייתה, הגזרה השנייה שגזרו היוונים הייתה שלא להתקין בריחים לדלתות הבית. לא להתקין בריחים בדלתות. מותר ליהודי שיהיה לו דלת, אבל הדלת צריכה להיות פתוחה כל היום. יש אנשים שלא נועלים את הדלת, אין להם מה לגנוב בבית. אבל דלת פתוחה, מי שיודע, מי שלא שידע, דלת פתוחה זה לא צנוע. שיש איש ואישה בבית, אז הדלת צריכה להיות סגורה. דלת צריכה להיות סגורה, נעולה, כמובן נעולה, מה זה סגורה, וכל אחד יכול להיכנס, זה פתוח. הדלת צריכה להיות נעולה. אז אלה שתי גזרות שגזרו היוונים, ימח שמם וזכרם, כי אנחנו צריכים להבין עד איזה עומק של רוע ועד איזה עומק של שנאה הם התכוונו. מדוע שתי הגזרות? אז בואו נראה אם זה קשור או לא. בואו נראה למה זה קשור. בואו נראה איך הגזרות האלה הן גזרות שמד איומות ונוראות. איומות ונוראות. הגזרה הזו התקיימה לפי המדרשים וגם לפי יוספיוס פלביוס, יוסף בן מתתיה. הגזרה הזו התקיימה 3 שנים ו-8 חודשים. 3 שנים ו-8 חודשים התקיימו הגזרות הללו עד שחנה או יהודית, יש שתי דעות, האם קראו לה חנה, האם קראו לה יהודית, שהייתה בת חשמונאים, הייתה צריכה את האחות של המכבים, והייתה צריכה להינשא בבוקר הכלולות שלה, מביאים אותה, זה שאז נישאו ביום, התחתנו ביום, בבוקר הכלולות מביאים אותה לפריון, מכניסים אותה, יושבים באולם, כל גדולי ישראל, אב בית דין, ראש הסנהדרין, כולם יושבים באולם, האבא שלה, מתתיהו, כהנים גדולים, שם שמה חבורה נכבדת מאוד מעם ישראל, והיא מביאים אותה כמו קלה על הפריון, והיא לבושה בסמלת קלה, זה נקרא פורפירין או פורפירה, ובאמצע האולם על הפריון היא קוראת את הסמלה, מעליה נשארת האומה. האחים שלה שולפים חרבות, את השתגעת, לעשות כזה דבר זה בושה וחרפה, איך את עושה דבר כזה? באמצע האולם לפני כל גדולי ישראל, זה מעשה שלא יעשה בשום מקום, בטח לא באופן הזה ובצורה הזו. והיא אומרת להם דבר ונושאת נאום שהוא למעשה הנאום שמתחיל את המרד. היא אומרת להם, תשמעו, אני לא מבינה אתכם, אני עומדת פה לפניכם, אתם כולכם צדיקים, אף אחד לא עוברת לו בראש שום מחשבה לא נקייה. מה, אתם לא יודעים בעוד כמה שעות אני הולכת להיות? זה לא מטריד אתכם? אכפת לכם מה אני אהיה לבושה או לא אהיה לבושה שם? עכשיו מה שמטריד אתכם זה שאני פה בין צדיקים ליד האחים שלי בצורה הזו, וכשאני אהיה אצל ההגמון, זה לא מטריד אתכם? אתם לא מתביישים? קחו מוסר מלוי ושמעון, משמעון ולוי. שני האחים לקחו חרבות, הם לא היססו, הם לא חיכו. ויבואו על העיר בטח, הרגו 24,000, השם איתם היה, עושים מעשה של מסירות נפש, החזונה יעשה את אחותינו, הרגו עיר שלמה, הצילו את כבוד אחותם, ואתם עומדים פה 5 גיבורים ועוד 200 פרחי כהונה, כולם יודעים להשתמש בחרבות, כולם חזקים, כולם בריאים, כולם שלמים, אתם לא יכולים לעשות מהפכה? שמעו לה, הלכו לה, יש מן דאמר שהם הלכו אל הקיסר ואמרו לו, אחותינו שהייתה יפהפייה, היא ראויה לקיסר, לא לכל הגמון, אז בוא אתה, וזה מעשה יהודית והולופרנס, הקיסר נקרא אז הולופרנס, הליפורנס, יש כמה אופנים שאפשר להגות את השם הזה, ויש מן דאמר שהלכו להגמון, כך או כך, הם ביקשו להיכנס ללוות אותה אל הקיסר או להגמון, לצורך העניין, וכשהם נכנסים פנימה, שולפים חרבות, עורפים לו את הראש. למאן דאמר שזה הסיפור של יהודית, אז היא משקה אותו מאכלי חלב, מאכילה אותו מאכלי חלב, כשהוא נרדם, חותרת לו את הראש. וככה מתחיל המרד. כדי להבין עוד נקודה בעניין הזה, כדי שאפשר יהיה באמת לדוק פורטה בסיפור, צריך לדעת ש יעקב אבינו, כל מה שעבר עליו רומז לגלויות, רומז להצרות הפרטיות שלו, רומזות לצרות שיהיו בעם ישראל. הגלויות נרמזות במעשים שלו. ספורנו כותב במסעות שלו, ספורנו כותב, הוא כותב מה זה, ספורנו כותב מה זה כשיעקב וישב יעקב בארץ מגורי אביו וכולי. אומר הספורנו, כי מאז שיצא מבית אביו היו ענייניו כמו קורותינו בגלות ראשון, ומאז שחזר אל ארץ מגורי אביו היו קורותיו כמו שקרה לנו בבית שני, וחורבנו וגלותו וגאולתו לקץ הימים. אתם רוצים לדעת איך תראה הגאולה, תראו מה קרה ליעקב אבינו. אתה רוצה לדעת איך נראות הגלויות, תראה מה קרה ליעקב אבינו. יעקב אבינו היו לו שתי גלויות בחוץ לארץ, זה עשיו ולבן. לבן כולו בחוץ לארץ, עשיו התחיל בארץ, אבל רוב הזמן היה בחוץ לארץ, ושתי גלויות בארץ. גם מעשה בינה בשכם, וגם יוסף נמכר בארץ ישראל, נמכר בשכם או בדותן, בכל מקרה בארץ ישראל. אומר המדרש, במדרש רבה, אומר המדרש דבר שהוא פלא וצריך להבין אותו, ועכשיו אנחנו עם הספורנו הזה הגאוני, אנחנו נתחיל להבין דברים שכתובים במדרש בצורה, נראית דברים פשוטים, ותראו באיזה עומק זה. כתוב וישב יעקב, מביאים פסוק, לא שלבתי ולא שקטתי ולא נחתי ויבוא רוגז. זה הפסוק. אומר המדרש, לא שלבתי ולא שקטתי, לא שלבתי מעשיו, לא שקטתי מלבן, לא נחתי מדינה, ויבוא רוגז בא עליי רוגזו של יוסף. זאת אומרת, יש ארבעה עניינים, לא שלבתי, לא שקטתי, לא נחתי, ויבוא רוגז. ארבעה עניינים, כנגד ארבע גלויות. לא שקטתי, גלות בבל, חוץ לארץ. לא שלבתי, גלות מדי, מדי פרס. שלבתי, שלווה, לא ישבתי בשלווה. לא שלבתי, בבל. לא שקטתי, חוץ לארץ, פרס. לא נחתי, זה בארץ, זה על דינה, יוון. יוון. ויבוא רוגז, זה אדום, גלות אדום. לעתיד לבוא, כתוב, היה בית יעקב, והיה בית עשיו לקש, ובית יוסף להבה. יבוא יוסף, הצדיק, שורף את כל אדום. עזרת השם, זה לעתיד לבוא. יוצאים גם מהגלות האחרונה הזו, בבת אחת. אומר הספורנו, הגלויות של יעקב, הם כנגד גלויות של עם ישראל. אז יוצא שהגלות הראשונה, בבל, הגלות השנייה, פרס, הגלות השלישית, יוון. לא שלבתי בבל, לא שקטתי מדי, לא נחתי יוון. יוון כנגד מי? דינה. הסיפור של דינה. מה היה בשכם? בשכם בא שכם בן חמור וחילל את כבודה של דינה. מה עושים שם שמעון ולוי? מיד נוטלים חרבות ובעורמה מחסלים את העניין. אבל המקרה הראשון, הפריצה הראשונה בחומת הצניעות של עם ישראל, קרתה שם במעשה בינה. אומר המדרש בפרשה שלה, בפרשת ויחי, סליחה, מדרש רב בפרשת צדיק ת', הוא אומר, כי לא יעשה השם דבר, אלוקים, השם אלוקים דבר, זה פסוק מעמוס, עד אם גילה את אוזני עבדיו הנביאים. הקדוש ברוך הוא, לפני שהוא עושה משהו, הוא מודיע לנביאים בעם ישראל, תדעו לכם, הולך לקרות דבר כזה וכזה. יעקב זיווג שניים כנגד שניים, ומשה זיווג שניים כנגד שניים. מה זאת אומרת? יעקב העמיד את יהודה מול בבל. בבל נקראים ארי, שנקרא קדמייתא כאריה, זה פסוק בדניאל, וגם כזה עלה ארי מסובכו, זה על בבל, ויהודה נקרא ארי, גור ארי יהודה, העמיד את יהודה נגד בבל. באמת, מי זה ביהודה שעמד מול בבל? התפילות של דניאל, דניאל הוא משבט יהודה, והתפילות שלו החזירו את עם ישראל מגלות בבל לבניין בית שני. מה מעמיד יעקב בהמשך? מעמיד את בנימין. בנימין כנגד מי? כנגד גלות מדי. מי עמד מבנימין כנגד גלות מדי? אסתר ומרדכי ואסתר. מרדכי היה איש ימיני, משבט בנימין. עמד מול פרס, פרס ומדי. עמד מול פרס, העמיד אותו מול פרס. למה? כי זה זאב וזה זאב. בנימין נמשל לזאב, שנאמר בנימין זאב יטרוף. נכון? ומדי נקראים זאב, שנאמר זאב ערבות ישדדם. זה מדי. יש זאב מול זאב. טוב, הגענו לגלות השלישית. יוון, פה אין חיה. יש שבט שמעמידים אותו מול מלכות יוון. מי זה השבט הזה? שבט לוי. אומר המדרש, לוי כנגד מלכות יוון. זה, עכשיו המדרש מסביר מה נקודות ההשוואה בין יוון ללוי. זה שבט שלישי, זו מלכות שלישית. המלכות השלישית, אמרנו בבל, מדי יוון. זה שבט שלישי, ראובן, שמעון, לוי, שלישי, יפה. זה אותיותיו משולשים, וזה אותיותיו משולשים. יוון שלוש אותיות, לוי שלוש אותיות. ההבדל היחיד זה באות אחת בין לוי ליוון, ואצל לוי יש למד, ביוון יש נון, זה ההבדל, בין נון ללמד. אלה תוקעי קרניים ואלה תוקעי סלפירים. זה, היוונים היו תוקעים בקרניים, קרניים של שור, וביציאה למלחמה היו תוקעים בקרניים. אלו לא כשקובעים, בקיצור יש פה השוואה שלמה, ובסוף אלו מרובים באוכלוסין, אלה מועטים באוכלוסין, באו מרובים ונפלו ביד מועטים. מי זה המועטים? חשמונאים. מי זה המרובים? היוונים. ברוך השם, זכינו שהחשמונאים ניצחו. באיזה זכות? מברכתו של משה שאמר מחץ מותניים כמיו. בברכה שמשה נותן בבזות הברכה ללוי, הוא אומר מחץ מותניים כמיו. מי זה המותניים של מי הוא מוחץ? ביד מי מלכות יוון נופלת? ביד בני חשמונאי שהם משל לוי. למה? עכשיו שאלה, מה הקשר בין יעקב אבינו והמדרש לבין מה שאנחנו דיברנו עד עכשיו, הכהן הגדול, יהושע הכהן הגדול, והסיפור של ההפטרה, לבין הגזרות שגזרו היוונים? ורק להוסיף שהיוונים הייתה להם עוד גזרה מיוחדת במינה מאוד. היוונים גזרו גם הגזרה שלהם הייתה, הגזרה של היוונים הייתה גם פלא פלאות, כתבו לכם על קרן השור, אין לנו חלק באלוקי ישראל. מה היה מיוחד בקרן השור? אז בשנים עברו דיברנו על זה שקרן השור, קרן השור היא קצרה, עם פתח רחב בקצה שחובר לשור, והקרן עצמה היא דקה בקצה שלה. מה היו עושים? היו מחוררים את החלק הדק, שופכים חלב אל קרן השור, וזה היה בקבוק החלב של התינוקות. כשהיו רוצים לתת לתינוקות חלב, אז היו משתמשים בקרן השור. היום הדרוזינים משתמשים בקרן השור בשביל לשתות וויסקי. עכשיו עושים, מוצקים קרן של ליטר, ליטר וחצי, אתה צריך להכניס זה לפה, ואתה יונק עד שאתה גומר את הבקבוק. אם אני שוכח לך טיפה, טיפה, אתה לא גבר. אתה עזר לינות. ברוך השם, ברוך השם, ברוך שלא עשה ניגוי. אז היו נאלצים לכתוב על הבקבוק חלב של התינוקות, אין לנו חלק באלוקי ישראל. תינוק שהיה מגיל קטנות, הוא לא יודע לקרוא, הוא יונק. אבל מה הוא יונק עם החלב? את האותיות, אין לנו חלק באלוקי ישראל. מה היה כתוב לפני כן על הבקבוקים, לפני הגזרה? שמה ישראל? אדוני אלוהינו, אדוני אחד. אז תינוק היה יונק, שמע ישראל, באו היוונים, גזרו, אין לנו חלק באלוקי ישראל, תכתבו את זה על הבקבוק. על הבקבוק. מקטנות, תשללו את האפשרות שהילד הזה יגדל בקדושה. זה היה פירוש של שנים עברו. אני רוצה בסייעתא דשמיא, ראיתי פירוש נוסף, שהוא פירוש שמשתלב עם הדברים שאנחנו מדברים עכשיו. פירוש נוסף, כתבו לכם על קרן השור, זה שהיוונים רצו לעורר כתרוג על עם ישראל. הם לא היו טיפשים. הם הבינו את מהלכים רוחניים על בוריים. איזה כתרוג של מה הם רצו לעורר על עם ישראל? רצו לעורר את הכתרוג של חטא העגל. חטא העגל. לוקחים שור, כותבים, אין לנו חלק לאלוקי ישראל. מה צעק השור לעם ישראל? אלה אלוהי ישראל. אין לנו חלק, אלה אלוהי ישראל. יעקב, כן, איך כתוב? כי חלק השם עמו, יעקב חבל נחלתו. אתה אומר, אין לנו חלק, אין לנו חלק, אתה לא חלק מהקדוש ברוך הוא, אתה נפרד מהקדוש ברוך הוא, אתה משתחרר משלושת המצוות שהן קובעות למעשה את היהדות שלנו, שהנוטריקון שלהם זה חמש, חודש, אין לך את החודש, אתה לא יודע מתי החגים, אתה לא יודע מתי כיפור, לא מתי ראש השנה, מתי פסח, אתה לא יודע. אז אתה חוגג חגים לא בזמן, כן? זה לא בזמן, זה אתה יכול לאכול בכיפור. זה לא בזמן. מילה מנתק את הברית שבינינו לבין הקדוש ברוך הוא, ושבת אותי ביני וביניכם, זה השבת שהיא האות, יותר מששמרו ישראל את השבת, שבת שמרה את ישראל. שלושת הדברים האלה אתה מנתק, תוסיף לזה ברקע את בקבוק החלב הזה, תוסיף כתרוג, כתרוג על עם ישראל, הגעת למקום מאוד 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 לא חיובי. על מה יעקב אבינו קיבל את העונש של מעשה דינה? יעקב אבינו בדק מן הדק, בדק מן הדק, זה צריך מאוד להיזהר שמדברים על יעקב אבינו. יעקב אבינו זה קודש קודשים, זה יעקב אבינו עליו השלום, זה האבא שלנו, האבא של עם ישראל, ישראל, שרבך התפאר, זה יעקב אבינו. אז כשמדברים על הצד מאוד להיזהר, זה בדק מן הדק, זה לא, אנחנו לא מבינים את זה אפילו. אבל יעקב אחר לשלם את נדרו. כשהקדוש ברוך הוא אומר לו, קום עלי בית אל, הוא מתכוון להגיד לו, אדוני, אתה מאחר, אתה נדרת נדר, שאם אתה חוזר אם הקדוש ברוך הוא שומר אותך, אתה, את האבן אשר שמת מצבה, האבן הזו שהתקבצה מכמה אבנים, ונסתה אבן, יעקב אבינו שם אותה מצבה ומשך אותה, איפה זה היה? בהר המוריה. בהר המוריה זה היה, נכון? שם הוא חלם את חלום יעקב. אז האבן הזו זה, צריכה להיות אבן היסוד לבית המקדש. אומר לו הקדוש ברוך הוא, אתה מאחר, היית צריך להיות שם על האבן כבר. חרת, חזרת לארץ, ברוך השם, עם ילדים, עם משפחה, עם רכוש, עם כל דבר. נו, איפה ההבטחה? איחר בנדרו, קיבל מיד עונש. אתם זוכרים את השיעור של שבוע שעבר, שיעקב אבינו הזמין לעצמו את הדין. הוא הזמין לעצמו. הוא רצה דין מיד. דין מיד. יקוב הדין את האר. יעקב אבינו רצה את הדין. אז כל מה שהוא עובר, איזה דק מן הדק, הוא עושה איזשהו דבר שגורם, שנחשב בשמיים לאבון, בשמיים אני מדגיש, אז מיד הוא מקבל את הדין. קפץ עליו העניין של דינה, איחר. איך זה קשור לבית המקדש וליוונים? בית המקדש נחרב לפי מן דאמר אחד, משום שהכהנים התרשלו בעבודת המקדש. מה הייתה התרשלות שלהם? שהייתה משמרת, שנקרא משמרת בלגה, שאחרה לבוא. היו מגיעים בשמתי לבית המקדש. לא חמש דקות קודם, כמה שעות אחרי... כמה שעות אחרי, קורבנות לא מוקרבים בינתיים. המשמרת לא הגיעה. מזלזלים בעבודת הקורבנות, מזלזלים בבית המקדש. מה היה העונש? יוונים, חורבן. דינה הייתה עונש על איחור בנדר. חורבן, הגלות של יוון, היא עונש על איחור בהגעה בזמן לבית המקדש. מה? שיעקב נדר, שאם הקדוש ברוך הוא מציל אותו, אז הוא מגיע להר המוריה ומקריב קורבן.
אבל איך הוא ידע מתי
מה? אדם, להלכה. נדרים זה דבר מאוד מסוכן. מכיוון שנדר פועל שינוי במציאות, כתוב בגמרא, בעבור נדרים, בניו של אדם מתים בר מינה, חוץ מכבוד היושבים פה. כתוב שאשתו של אדם מתה בעבור נדרים. בר מינה. כן? דברים נוראים. נדר זה דבר מאוד מאוד מסוכן. בצד זה שהוא דבר גבוה מאוד, הוא בספירות גבוהות, הוא בספירת בינה, הוא גם דבר מאוד מאוד מסוכן. בגלל שזה כמו להחזיק איזמל מנתחים, איזמל מנתחים זה דבר מאוד מאוד חד, זה אתה יכול לרפא איתו, לעשות ניתוח ולהציל חיים, ואתה יכול חס שלום גם לשחוט איתו. צריך להיזהר. אז נדר זה דבר, נדר לא מאחרים. טוב, שלא תדור מי שתדור. אתה נדרת, לך תקיים את הנדר מיד. אמרת על בית כנסת ככה, מיד. ולא אמרת בלי נדר, מיד תקיים את הנדר. לא צריך להשהות נדרים. נדרים לא משאים. אז זה היה עניין של יעקב אבינו. יפה.
אז
יעקב אבינו...
שהוא לא נתן לסב, הוא הכביל בינם, ועל זה נאנסנו.
גם. יש, כן, יש כמה נדושים. יוצא ככה. שגלות יוון היא כנגד לא נחתי, ומעשה דינה הוא כנגד לא נחתי, לא שלבתי, לא שקטתי ולא נחתי, ויבוא רוגז יוסף זה אדום. יוצא שבין דינה, בין מעשה דינה לבית המקדש וחורבנו יש קשר, פה יחרו בנדר, שם יחרו בעבודת המקדש, יש קשר. יוצא שאנחנו נותרים עם גזרות שאנחנו קשה לנו להבין אותן, שהן גזרות שנראות לא קשורות. ממלכה שולטת בשטח, שולטת בעמים, מה יש לה להתעסק עכשיו עם דלתות, עם הבריחים על הדלתות? מה יש לה להתעסק עכשיו עם נבעלת להגמון תחילה? מה יש להם להתעסק עם עכשיו כתבו לכם על קרן השור? אלא שהיוונים רצו להקים על עם ישראל כתרוג של חטא העגל. הם ידעו שעם עם ישראל, אפילו קומץ, נשאר נאמן ומתפלל וחוזר בתשובה שלמה, הקדוש ברוך הוא מושיע אותם. יש דרך אחת להילחם בעם ישראל, לכתרג על עם ישראל כולו. מה היה החטא שהם בחרו? חטא העגל. אלא מה? יש בעיה בחטא העגל. מה הבעיה בחטא העגל? שבחטא העגל חטאו 11 שבטים, אבל לוי לא חטא. לוי לא חטא בחטא העגל. הלוויים הפוך. שמשה רבן אומר מי להשם אליי, כולם אחריו לוקחים את החרבות, הורגים את מי שצריך להרוג, הם נשארו נאמנים, אחד מהם לא מת מלוי. מי עוד לא חטא בחטא העגל? נשים לא חטאו בחטא העגל. הנשים לא חטאו בחטא העגל. בזכות זה שלא חטאו בחטא העגל, איזה פרס הם קיבלו? בראש חודש הם לא עובדות. ראש חודש, עומדות פחות, לא, אין לו עובדות, אין לו עובדות, אישה לא עובדת. כן, לא נקלקל פה לאף אחד שום דבר. ולא הביאו את הנזמים, אז בזכות זה שהם לא הביאו את התכשיטים, ולא הביאו את הנזמים, לא שיתפו פעולה בחטא העגל, אז הם קיבלו את ראש חודש. אז יוצא שהכתרוק של היוונים יכול היה לפעול נגד 11 שבטים, לא יכול לפעול נגד לוי, ולא יכול לפעול נגד נשים. נגד שתיהם הוא לא יכול לפעול. בזכות מי נעשו הניסים של חנוכה? בזכות נשים. בזכות מי נעשו הניסים של חנוכה? בזכות חשמונאים. מחשמונאים ומכהנים מבית לוי. יצא שמי שנלחם את המלחמה זה כהנים מבית לוי שלא חטאו בחטא העגל ושאי אפשר לקטרג עליהם בזה, ונשים שלא חטאו בחטא העגל ואי אפשר לקטרג עליהם בזה. מה עושים היוונים? הם צריכים עכשיו להחתי את הלווים ולהחתיא את האנשים. איך עושים את זה? מצאו שיטה לעשות את זה בכדור אחד, להרוג שתי ציפורים. מה השיטה? כל אישה שרוצה להינשא צריכה להיבעל להגמון תחילה. אז בכלל ישראל זה פחות, לא קשה לומר, אבל זה פחות משנה. כי בכלל ישראל אישה שנאנסת מותר להתחתן איתה. משום בעיה בזה.
מה עם כהן?
רגע, אמרתי כלל ישראל. כלל ישראל, אישה נאנסת, זה נקראת הנוסה, ואפשר להתחתן איתה. אבל עם כהן זה לא ככה. כהן לא יכול להתחתן עם אישה אפילו נשואה. שלא, לא, לגמרי לא ברצונה, לא באשמתה, לא ברצונה, הוא לא יכול להתחתן איתה. למה? כי אם הוא מתחתן איתה, הבנים שלו חללים, לא יכולים לעבוד בעבודת בית המקדש. יוצא שאם עכשיו מחטיאים את הנשים בצורה הזו, אז הכהנים אין להם דור המשך.
יש בדיקה על הדברים האלה?
מה?
הרי בחורות נאנסות. כן. זה קורה. יש בדיקה
היום
של הרבנות על הדברים האלה?
לא, לא שאני מכיר. לא. היום אני לא מכיר את זה. לא מכיר. היום אני לא מכיר.
בחור כהן, כן מתחתן.
זה יכול להיות. היום אני, לכן אני לא, לא מכיר, לא יודע. אומר המדרש, פתחי לי אחותי רעייתי יונתי תמתי. אחותי זה כנגד גלות, לא, אחותי זה כנגד גלות בבל. אנחנו תמיד מתחילים מהראשון. אחותי כנגד גלות בבל. פתחי לי אחותי רעייתי כנגד גלות מדי, יונתי כנגד גלות יוון. יונה ויוון זה אותם אותיות, רק יש עוד ה', יונתי. ואחותי רעייתי יונתי תמתי, תמתי כנגד גלות אדום. כך אומר המדרש. זה אלקוט שמעוני, אלקוט שמעוני בשיר השירים פרק ה', אומר האלקוט, אחותי רעייתי יונתי תמתי כנגד ארבע מלכויות. יוצא שיונתי כנגד יוון. למה יונתי כנגד, דווקא יונה כנגד יוון? זה פלא פלאות. היונה היא נזכרת כבעל חיים לטובה. קודם כל יש ממנה מימרה בגמרא, וגם הופיע אחרי כן בפרק שירה, שאומרת, יהיו מזונותיי מרורים מיד הקדוש ברוך הוא, ולא מתוקים מיד אדם. ככה היונה אומרת. איזה יונה אומרת את זה? אומרת את זה היונה של נוח. נוח שרצה לראות הקלו המים, שלח את העורב. העורב הזה חוזר. העורב זה מה שכתוב שם, ואת העורב, את העורב גימטריה ישו הנוצרי. את העורב. זה עניין לשיעור נפרד, מה זה העורב הזה. זה העורבים שקלקלו את, שנתנו לאליהו לאכול אחר כך. העורב זה סיפור. נעזוב עכשיו את העורב, יש יונה. אחרי שהעורב נכשל במשימתו, נוח שולח את היונה. מה זה היונה הזו? יש בחזל דיון שלם. איך יכול להיות שנוח שולח יונה? הוא לא קיבל ציווי על זה מהקדוש ברוך הוא. רק מאוחר יותר, הקדוש ברוך הוא אומר לו, צא מן התיבה. עכשיו, לא קיבלת ציווי. חזרה היונה, אומרת, קלו המים. אתה לא יכול לצאת, שהקדוש ברוך הוא לא אומר לך. שמה אתה שולח את היונה? למה אתה שולח את היונה? חזל מתארים שזו הייתה יונה שלא נכנסה כחלק מהזוגות או חלק מהשביעיות, אלא היא הייתה יונה פרטית של נוח. יש אחד מגדל טוקים, יש אחד מגדל וזה, הוא אלו אלים. אז הוא שלח יונה פרטית. היונה הזו חוזרת, ומה יש לה בפה? יש לה בפה עלי זית טרף. עלי זית טרף. מה זה עלי זית טרף? למה היא מוצא דווקא עלי זית? מה העניין של היונה למצוא דווקא עלי זית? מה? היא לא... בין למן דאמר שהיא באה מארץ ישראל, בין למן דאמר שהיא באה מגן עדן. המדרש שואל את זה, אני לא ממציא את השאלה הזו. המדרש שואל, והנה עלי זית טרף בפיה. מה הוא טרף בפיה? היית אומר, תביא הפרסמון, תביא איזה, תביא תאנה, תביא חצרים עצים שמאפיינים גם את ארץ ישראל, וגם תאנים וגם טובים, למה אתה מביא? את רוצה להביא משהו מר? תביא תאנה. העלה של תאנה, מישהו פעם בדק מה יותר מר, עלה של תאנה או עלה של זית? אני לא מציע לאף אחד לטעום עלה של תאנה. אני בתור ילד פעם עשיתי את השגיאה הזו, אל תנסו את זה בבית. אל תנסו, זה מר מארץ המרים. מארץ המרים. גם עלי של זית מר, אבל הוא מר שעושה לך תחושה של בוסר. בוסר כזה. אם מישהו אחד פעם פרי בוסר, הוא מכיר את התחושה הלא נעימה הזאת. אבל תאנה לא פחות מה? למה היא לא מביאה תאנה? שאלת המדרש. המדרש שואל, מה את מביאה זית? מה העניין של להביא זית? הלך לגן עדן, חסרים פירות בגן עדן, תביא אנונה, תביא משהו. הלך לארץ ישראל, חסרים פירות בארץ ישראל, הוא חושב, שפע עשו, תביא חיטה. למה את מביאה זית? בשביל להבין את זה, יש מדרש בפתח ספר בראשית, שהמדרש מתאר את העניין הזה של הבאת היונה, והמדרש אומר, סליחה, בפרשת תצווה, והמדרש אומר שהיונה לא הביאה סתם עלי זית. היונה נמשלת לעם ישראל, ועם ישראל משול לזית. היונה רצתה להביא דבר מיוחד שקושר את עם ישראל לזית. צריך להגיד ליונה, לנוח, תדע לך, עם ישראל קשור לזית. הגאולה בסופו של דבר תבוא מזית. זכרו שבהפטרה המנורה יש לה שני ענפי זית מצידיה, על פי זכריה. מה העניין של הזית? אומר המדרש, אלא כל המשקין מתערבים זה בזה, והשמן אינו מתערב אלא עומד. כך ישראל אינם מתערבים עם עובדי כוכבים. זה ככה עם ישראל. עם ישראל משול לזית. מה הזית הזה? אתה מגרגר אותו. מגרגר אותו זה, איך, ראיתם פעם איך מוסקים זיתים? לוקחים מקלות, מניחים מתחת לזית איזה סמיכות או ברזנט, ומתחילים להרביץ לעץ מכות איומות, בחוזק. וכשמרביצים לעץ עם המקלות, נופלים הזיתים. על הסמיכה, אחרי כך נוספים את כל הזיתים לסמיכה. ככה מוסקים זיתים, זיתים לא קוטפים. זיתים, כמו התיאור במדרש, מגרגרים אותו. אחרי כן מורידים אותו מן הזית ונחבט. משחובטים אותו, מעלים אותו לגת. נותנים אותו במתכן, סוברים אותו. ואחר כך תוכנים אותו. ואחר כך מקיפים אותו בחבלים, ומביאים אבנים, שמים עליו אבנים כבדים, כששמים אותו בעקל, זה נקרא עקל, החבלים האלה שמניחים את הזיתים בפנים, מניחים אותו בעקל, על העקל מניחים אבנים כבדות את קורת בית הבד, זו קורה מאוד מאוד כבדה, ומוחצים את הזית. נו, היית אומר, השחטת את הפרי לגמרי. לא. כשאתה מוחץ אותו, מה יוצא לך? שמן. זה עם ישראל. עם ישראל, מחצת אותו כעוגן, מספיק טוב, הוא לא נעלם, הוא לא מתקלקל, הוא לא נשבר, יוצא ממנו שמן. זה זית. רוצה המדרש ללמד אותנו, כשיצאה יונה, ועם ישראל לא סתם נמשל ליונה, יונה אילו לא הייתה ניתנת תורה, ממי היינו לומדים נאמנות? מהיונה. מהיונה. צניעות מחתול. מיונה היינו לומדים נאמנות. נאמנות זה מיונה. עם ישראל זה עם נאמן. עם ישראל זה עם של נצח. בנצח צריך להיות נאמנים. כשאנחנו אומרים, מאחלים לזוג שיהיה הבניין, בניין הדעד, אנחנו מאחלים לו בניין לנצח. שהוא והתולדות שלו ותולדי התולדות שלו יישארו נאמנים. נאמנים זה לזו, נאמנים למשפחה, נאמנים לעם ישראל, נאמנים לקהילה, נאמנים לשליחות, נאמנים לתכלית, נאמנים לבורא העולם. זה נאמנות. יוסף הצדיק הוא לא נקרא צדיק רק בגלל שהוא היה צנוע. הוא נקרא צדיק גם בגלל שהוא היה נאמן. איפה שהוא היה, הוא היה נאמן. היה נאמן לאבא שלו, היה נאמן לאחים שלו, היה נאמן לפוטיפר הבעל הבית שלו, היה נאמן לשר בית הסוהר. הוא היה נאמן, איפה שלא שמת אותו, היה נאמן. היה יכול לעשות שגיאות, ולא עשה. למה? נאמנות. אני נאמן. על משה רבנו נאמר, בכל ביתי נאמן הוא. אתה רוצה להגיד על מישהו דבר טוב, תגיד הוא נאמן. הוא נאמן. זה לימדתי מור אבי, הרי אני כפרת משתובו. אבא שלי, זכר צדיק לברכה, זה דבר שהוא לימד אותי, שהוא שריש. אדם צריך להיות נאמן. תהיה נאמן לערכים שלך, לערכים, תהיה נאמן לאמונה שלך, תהיה נאמן לתורה שלך. לך עם הדברים בנאמנות עד הסוף. זה עם ישראל. זה מה שמייחד יהודים. נאמנות עד הסוף. כתבו לכם על קרן השור ורצו לאור כתרוג. להראות עם ישראל לא נאמן. הנה, הוא רק קיבל תורה, רק חצה את הים, רק עבר את ניסי, יציאת מצרים, הוא מגיע אחרי 40 יום לקבל את התורה, משה רבנו מתמאמה, בעיר העם כי בושש משה, עגל. זה נאמנות? זה הכתרוג. לא נאמנים. זה הכתרוג. לא נאמנים? בוא נראה רגע אחד. יש לוי ויש נשים. יש לוי ויש נשים. אתה לא יכול לקצר רגע להם. טוב, ננסה להחתיא אותם. תיבא אל ההגמון, דלתות פתוחות, אין צניעות, היווני יכול להיכנס הביתה מתי שהוא רוצה לעשות מה שהוא רוצה. כתבו לכם על קרן השור, מה? אין לכם, אין לנו חלק באלוקי ישראל. לשבור את הנאמנות? לא מצליחים. קמים החשמונאים ומורדים. מה הם מוצאים? במה התשועה? פח השמן. פח השמן. איזה שמן? השמן הזו של היונה, שכל כולה נאמנות. השמן הזה שרומז לנאמנות של עם ישראל. השמן הזה שלא מתערב בשום משקה אחר. וגם אם אתה שם אותו עם משקה אחר, השמן יצוף למעלה, ייבדל מהמשקה האחר. נאמנות. הנאמנות של עם ישראל היא מוחלטת. היא לא ניתנת לזעזוע או לשינוי. לא משנה מה נעבור. ובהקשר זה אני רוצה לספר לכם סיפור, אני בטוח שחלק מכם מכירים אותו, כי ראיתי אותו בסרטון שהעבירו לי, והוא מתייחס לנאמנות של עם ישראל. הסיפור מתחיל בדצמבר 1932 בעיירה בשם קיל בגרמניה. מחילה מאלה שכבר מכירים את הסיפור, התאפקו. בסוף אנחנו גם מקליטים את זה, ומישהו עוד ישמע את זה בחוץ לארץ. זה סיפור שמספר הרב ג'קובסון, והוא מספר אותו בצורה הזו. יש בערב חנוכה 1932 בעיירה קיל בגרמניה, ערב זאת חנוכה שחל בשבת. הרבנית רחל פוזנר, שם מקום דמה, מניחה את החנוכיה על חלון החדר בצד הפונה לחוץ, מסדרת לרב עקיבא ברוך פוזנר את הנרות. הרב נכנס, הם מדליקים את כל שמונת הנרות ועומדים מול החנוכיה. עוד רגע שבת. לפתע הרבנית רואה תמונה סוריאליסטית. היא רואה שהחנוכיה עומדת בחלון, שמונה נרות דולקים, ומעבר לכביש, מעבר לכביש, דרך החלון, היא רואה את מטה המפלגה הנאצית. 1932, עוד הם לא בשלטון. ודגל גדול, דגל של צלב קרס, משתלשל שם על הקיר. התמונה הייתה כל כך סוריאליסטית, שהיא רצה מהר, הביאה מצלמה, וצילמה אותה. מיד אחרי כן, היא רצה להדליק את נרות שבת, קיבלו את השבת בקדושה. היא מפתחת את התמונה, ועל גבי התמונה מאחור היא כותבת חנוכה 1932. בגרמנית כמובן היא כותבת יהודה תמות, זה מה שאומר הדגל עם הצלב קרס. יהודה תחיה לנצח נצחים, זה מה שאומרים הנרות, זה מה שאומר האור. כמובן בינואר 1933 המפלגה הנאצית עולה לשלטון, ובערך 13-14 שנה האור של יהודה כמעט נכבה. 6 מיליונים מאחינו נשרפים, נחנקים, נאנסים, נהרגים, במיטות משונות, דברים איומים ונוראים. כמעט 80 שנה חלפו, והרב יהודה טייכטל, שליח חב"ד בברלין, יושב ליד, באיזה אירוע, ליד נשיא גרמניה. לא יודע עכשיו, אל תפסו אותי אם זה נשיא או ראש הממשלה, אבל זה היה הסדר גודל, נשיא או ראש הממשלה. הנשיא הזה שואל את רבי יהודה תחתל, את השליח של חב"ד, הוא אומר לו, תשמע, אני הייתי רוצה לציין את הקריסטלמחס, את ליל הבדולח. איך אתה חושב צריך לציין את ליל הבדולח בצורה כזו שאנשים יזכרו את מה שהיה? אז שליח הרבי, רבי יהודה טייסל, במקרה גם קוראים לו יהודה, כן, אז הוא אומר לנשיא, הוא אומר לו, תראה, מה דעתך שבמקום שבו הברנדון ברגט, זה נקרא, כן? המקום שבו הכיכר הזו, שבה עמד היטלר ונשא נאומים חוצבי...
שר?
כן, שר.
שר ברנדנבורג.
ברנדנבורג. איך זה אתה מבטא את זה?
שר ברנדנבורג.
ברנדנבורג. במקום הזה, בשער הזה, זה כיכר, ששם הוא היה נושא את הנאומים חוצבי הלהבות שלו בדבר השמדת היהודים. שם הוא היה מסית את הנוער, את העם שלו, באין ספור נאומים ואין ספור ענפות ידיים וצעקות, לעשות השמדת עם. כך אומר הרב יהודה טייכטל לנשיא גרמניה, מה דעתך שבמקום הזה נבנה חנוכיה גדולה? ונדליק את האור. במקום שבו היה שיא החושך, בוא נדליק אור. וחנוכה, אתה יודע, אומר לו, אומר לו, חנוכה אנחנו מוסיפים אור כל יום. עד שביום השמינית יש שם חנוכה ענקית דולקת באור יקרות. וכך אפשר להסביר לכל מי שישאל ולעם הגרמני ולא רק, אפשר להסביר איך אור מגרש את החושך ואיך האור בסופו של דבר מנצח את החושך. והנשיא הגרמני מיד אומר לו, טוב, אני רוצה להדליק את הנר הראשון. זה אמר לו שליח חב"ד, אמר לו, תראה, אני אתן לך להדליק את הנר שממנו מדליקים את כל הנרות, השמש. וכך אבא, כך היה. בשער ברנדנבורג השנה ניצבה חנוכיית ענק, שכל ספל שלה הוא כזה גודל, 22 מטר גובה, עולים אליה במעלות. עולים אליה במעלות, ועמד שם נשיא גרמניה עם השמש, ורב יהודה תחתל הדליק את הנר הראשון. ואם זה לא נס, אז מה זה נס? ובאותו זמן, ממש באותו זמן, בארץ ישראל, בחיפה, עמד יהודי, רב יהודה מנצבח. ורב יהודה מנצבח, גם יהודה, אז הכל נהיה את השם. רב יהודה מנצבח, והדליק על עדן החלון הפונה לרשות הרבים חנוכיה, שהוא קיבל מסבא וסבתא שלו, שעברו במשפחה בירושה, סבתא רחל פוזנר וסבא ברוך עקיבא פוזנר העבירו לו את החנוכיה, והוא כמנהגו מדי שנה כשהוא מדליק את החנוכיה הוא מוציא תמונה ישנה ועתיקה שרואים בה את החנוכיה עם דגל צלב הקרס מבעד לחלון, הוא הופך אותה וקורא, יהודה תמות, זה מה שאומר הדגל, יהודה תחיה לנצח נצחים, זה מה שאומר האור. נאמנות. זהו, שנזכה בעזרת השם, שכל אחד יזכה, שיתמלו כל משאלות ליבו לטובה. שנאריך ימים ושנים. חנוכה זה חג של סגולות. חג של אין ספור סגולות. חנוכה אפשר להתחבר לאור הגנוז. אפשר, הכרות יכולות להיפקד. חנוכה זה החג. כי זה, החג הוא בזכות חנה, ויש סגולה גדולה לקרוא את פרק א' ופרק ב' בשמואל א'. לקרוא פרק א' ופרק ב' ושמואל א', וגם אפשר להעביר את זה ולהפיץ את זה, שזה סגולה בדוקה לפקוד הקרות. ויש סגולה לכל הרגיל בנר, אביין לו בנים זכרים. הרגיל בנר, הרגיל, גימטריה 248, רמ"ח איברים של הגבר. בנר, רנב, איברים של האישה, ביחד, גבר ואישה, מולידים ילדים בעזרת השם, בנים זכרים. זה הרגיל בכלל צריך לזכור. טוב, פרנסה אני לא מדבר בכלל, זה כל האור הגנוז יש בנרות האלה. אבל בכלל צריך לזכור שאנחנו, יש אדם, אנחנו יודעים למה אנחנו פרסמים, נכון? למה אנחנו שמים את ה... רוצים לעשות פרסום הדניסה? אז להלכה היו קובעים שעושים מנורות כמו חבד בכיכרות, עושים מנורות 25 מטר. למה 22? כי מניין חנוכה, חנוך בקפה, עושים מנורות גדולות ומדליקים שם. למה הם רוצים לפרסם את הנס, לוקחים מנורות קטנות, שמים בפתח הבית? כי עכשיו אנחנו מבינים, סוף השיעור, שהנס היה על פתחי הבתים. על מה ששמרו על הצניעות, שמרו על הנאמנות, שמרו על הנאמנות בפתחי הבתים, ברוך השם. שמרו על הנאמנות בפתחי הבתים, אז על זה מפרסמים את הנס. הנרות זה פרסומת סמויה. בפרסומת סמויה אתה לא יודע מה זה גורם. אתה הולך, רואה כל מיני שלטים, אתה לא שם לב אפילו. נכון? אתה לא שם לב. אבל אתה מגיע לסופר, אופ, לוקח קולה. למה אתה לוקח קולה? כי שלפו לך את הראש מפרסומות סמויות בלי לדעת. אתה הולך לסרט, הוא שותה קולה. אתה לא שם לב לזה. זה פרסומת סמויה. אתה מסתכל על הנר, מסתכל על הנר, זה פרסומת סמויה. אתה לא יודע מה זה גורם. אבל בסוף זה משנה פה משהו שגורם לדברים לקרות. לכן הדברים האלה מאוד מאוד חשובים. אדם יישב חצי שעה ראשונה של הדלקת הנר, נר בפחות מחצי שעה זה לא יוצא מדי חובה. צריך שיהיה כמות שמן, או אם זה נר, נר שעבה, אז צריך לדלוק לפחות חצי שעה. אדם יישב חצי שעה ליד הנר. יקרא תהילים, יתבונן, יבקש בקשות, כל דבר שהוא רוצה. כל דבר שהוא רוצה. עכשיו זה הזמן שמתחברים לאור הגנוז. לאור הגנוז. יוצא פעם בשנה לשמונה ימים. זה הזדמנות פז. חבל ולא צריך להחמיץ אותה. זה יעשו שנזכה באמת לחבר לאור הגנוז, עזרת השם, בכל טוב, בכל מיני דמיטב, כל מיני דמיצטרך, ובנה, חיי ומזונה, כל אשר נפנה נעשה, נשכיל ונצליח, אמן כן, ירצון סלע ועד, נאמר קדיש.